בשיחה שתשמעו מיד, אני וחברי הטוב, דוקטור אופק קהילה, יושבים לדבר על רינאלדו ארנס, שהוא סופר קובני מרתק, שמעט מאוד ממנו תורגם לעברית, ושהוא מוקד מאוד מרכזי בדוקטורט של אופק. אנחנו דיברנו על הרומן הראשון של ארנס, סלסטינו לפני השחר הוא נקרא, ודרכו על העיקרון של הכתיבה מחדש, וגם על אמפתיה בספרות, וגם על כל האלטיבי והפנטסטי והמופלא בספרות הלטינו-אמריקאית. אני מצטט בקטע מסוים בשיחה משפט של קורמק מקארתי, סופר שאני מאוד אוהב, שאומר שהאמת המכוערת היא שספרים עשויים מספרים אחרים. מקארתי כאן מייצר איזו מין מטאפורה של טורף ונטרף, שהסופר המאוחר טורף את הספרים שקדמו לו, קורע חלקים מהם וכמעט יורק את השאריות לתוך הספר שלו עצמו. אופק מציע משהו אחר, חלופה יותר אופטימית לאותו עיקרון, הכתיבה מחדש כהמצאה וכחידוש. תחשבו על זה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בריאה היא תואר שמיוחס לאל, ולאל בלבד. בני אדם לעומת זאת הם יוצרים, וכך גם הסופרים, הם כותבים מחדש. לוקחים רעיונות ועקרונות ומילים ועולמות שכבר נוצרו לפניהם ועושים מהם משהו חדש. בורחס דיבר על קפקא ומבשריו, על העיקרון שכל סופר גדול מייצר את המסורת שאליה הוא שייך, מייצר מחדש ולאחור. הוא מחבר נקודות שאנחנו לא העלינו בדעתנו לחבר אותן. והנה, רק ברמה הגלויה, רנס מחבר בסלסטינו לפני השחר כל מיני נקודות, שירת רולן, דנטה ועוד הרבה הרבה יצירות ויוצרים גדולים, לבין אמירות של הסבא או הסבתא של המספר, והכל במטרה ליצור איזו מיתולוגיה על זמנית של הילדות הקובנית הקטנה שלו. והאמת היא שזה אפילו לא ילדות קובנית, כי כמו שאומר אופק, קובה לא קיימת ברומן הזה, רק המשפחה הקטנה והמריבות האינסופיות שלה. כי אם ארנס צודק שהוא אומר שכל הספרות במערב היא כתיבה מחדש של האיליאדה, ואני חושב שהוא צודק, אז איזו מלחמה ענקית וקטנונית מתנהלת בין הדמויות הקטנות האלה, שרוצחות ומכות אחת את השנייה בלי סוף, רק כדי לקום לתחייה בלי שום הסבר ולחזור על זה. וזה האמת משהו שאנחנו לא דיברנו עליו בשיחה הזאת, אבל אני כן דיברתי עם אופק על זה בעבר. העיקרון הקרטוני, איזה מין השפעה של סרטים מצוירים על הכתיבה ברומן הזה. אז את הפילוסופיה ואת המכניקה של הכתיבה מחדש אני אשאיר לאופק לספר לכם בפרק. אני שקדיש לכך את חייו האקדמיים בכל זאת, והתוצאה מרתקת ממש. וגם מה הקשר בין כל זה לבין אמפתיה בספרות, שמשהו שלא נגעתי בו אבל אנחנו בהחלט נוגעים בו בפרק. אז על כל זה אתם תשמעו בפרק 27 אני חושב של ספריית בבל, על סלסטינו לפני השחר ורינאלדו ארנס עם אופק קהילה. אמא שלי יצאה ממש עכשיו מהבית, רצה החוצה, צורחת כמו משוגעת שהיא הולכת לקפוץ לבאר. אני רואה את אמא שלי בקרקעית הבאר. אני רואה אותה צפה על המים הירקרקים, המלאים בעלי שלכת. אני מתחיל לרוץ לכיוון החצר, שם נמצאת הבאר, עם השפה הכמעט מתמוטטת שלה, שעשויה מענפים של אלת המסטיק. אני מגיע בריצה ומציץ, אבל כמו תמיד, רק אני נמצא שם למטה. אני מלמטה, משקיף על עצמי כלפי מעלה. אני, שנעלם ברגע שאני יורק אל המים הירקרקים. אמא, זאת לא הפעם הראשונה שאת מרמה אותי. כל יום את אומרת לי שאת הולכת לקפוץ ראש אל הבאר וכלום. אף פעם את לא עושה את זה. את חושבת שאת הולכת לשגע אותי, שאתחיל לרוץ מהבית אל הבאר ומהבאר אל הבית. לא, כבר התעייפתי מזה. אל תקפצי אם את לא רוצה. אבל גם אל תגידי לי שאת הולכת לעשות את זה אם בסוף את לא באמת מתכוונת לזה. אז עם שלוש הפסקאות הקצרות האלה, פותח הסופר הקובני רינאלדו ארנס את הרומן הראשון שלו, סלסטינו לפני השחר, הרומן שאנחנו מדברים עליו היום. זה הרומן היחיד של הרנס שתורגם בינתיים לעברית. תורגמו גם הזיכרונות שלו, האוטוביוגרפיה שחיבר בסוף חייו ושנקראת לפני שירד הלילה. סלסטינו לפני השחר הוא ספר שחוזר לילדותו הדי עלובה של הסופר, כפי שהוא מעיד על כך, עלובה חומרית אבל גם מוסרית, או בעצם הרנס, אפשר להגיד, חוזר לגרסה מדומיינת שלה, בכפר קובני נידח שלא פגש ציוויליזציה מודרנית, כנראה מאז הכיבוש הספרדי. זו קובה שלפני המהפכה של 1959, לפני שפידל קסטרו הורה לשלוח סטודנטים ללמד קרוא וכתוב את האוכלוסייה הכפרית, בניסיון לבאר את הבורות ולהכניס קצת מפלאי העולם המודרני. הייתי אומר שזאת כמוסה של עולם שנעלה מאז, אבל זאת לא כמוסה נוסטלגית, כמו שאפשר להבין מהפסקה, ממש לא. הרנס עצמו נולד ב-1943, כך שהוא היה בן 15 כשהמהפכה פרצה. בזיכרונות שלו הוא מתאר כיצד ברח מבית אמו והצטרף אל הכוחות המורדים בערים, אבל כמו שהוא מעיד, הוא לא השתתף בשום קרב. אז בשנים האלה ואפילו קצת לפני הוא התחיל לכתוב את היצירות הראשונות שלו, ובעקבות הכתיבה הזאת הוא מצא מאוחר יותר משרה בספרייה הלאומית של קובה, אבל בסופו של דבר, כמעט 20 שנה אחרי, או אולי בעצם קצת יותר, ב-1980 הוא ייאלץ לעזוב את האי, את קובה, כדי להימלט ממה שהוא קרא לו ברומן מאוחר יותר, הקפריזות המטורפות ולרוב המרושעות של פיפו, הוא פידל קסטרו. אז הרנס הפך לפליט בין היתר בגלל הנטייה המינית שלו, הוא היה הומוסקסואל מוצהר במדינה שהאדירה את הגבריות המצ'ואיסטית, את המיליטריזם ואת הדיקטטורה הקומוניסטית המרושעת של ברית המועצות, שאותה ביקשה קובה של פידל לחכות. אנשים כמוהו, כך קבע המשטר החדש, שייכים לבית הסוהר או למחנה העבודה, ובאמת הרנס נעצר ונשלח לכלא לתקופה של כמעט שנתיים, שלאחריה החליט לעזוב את האי. אז כשהוא עזב הוא לקח איתו כמה כתבי יד שהחביא, כתבי יד של רומנים לא גמורים שהוא התחיל ושאותם הוא ירחיב ויפתח בשנים הבאות למה שתהיה יצירה פוריה וייחודית, באמת ייחודית. סלסטינו לפני השחר היה הרומן היחיד שפרסם בעודו בקובה, ובאופן לא מפתיע הרומן הזה צונזר ונאסר להפצה כמעט מיד עם צאתו לאור. אז על הסאגה הזאת ובכלל על יצירתו של הרנס אני רוצה שנדבר היום עם האורח שלי, עם דוקטור אופק קהילה. היי אופק.
שלום, שלום חן, ותודה רבה שהזמנת אותי, זה כבוד להצטרף אליך לשיחה הזאת.
איזה כיף, תודה. אז וידוי נאות, אתה חבר טוב שלי, אנחנו חברים כבר כמה וכמה שנים. אז אופק, מלבד יותך חבר טוב, אתה גם חוקר ספרות לטינו-אמריקנית.
כן.
וגם סופר פורה בעצמך.
עוד כמה שאפשר.
כן. בדוקטורט שלך חקרת מספר סופרים לטינו-אמריקנים דרך שתי תמות, אני חושב שקוראים לזה שתי תמות, גם כתיבה מחדש וגם אמפתיה ובאמת הקשר ביניהם, אבל היצירה של הרנס היה מקום של כבוד בדוקטורט שלך, זה נכון?
כן, תיאוריית הכתיבה מחדש היא תיאוריה אחות של אינטרטקסטואליות, של קריאה מחדש, והיא בעצם חוקרת את הקשר בין קריאה לכתיבה, בעצם התהליך שבו יצירה ספרותית נכתבת על בסיס הקריאה, הפרשנות ושינוי הצורה של יצירות שנכתבו לפניה. ולכן ברגע שחוקרים כתיבה מחדש אצל יוצר מסוים, פתאום נפתחת הדלת ליוצרים רבים אחרים שהכותב הראשי שלנו בעצם כותב מחדש. אז ברגע שאני חוקר למשל את סלסטינו לפני השחר, נפתחת לי דלת לחואן רולפו, שהוא סופר מקסיקני שהרנס ממש העריץ, ושהוא נחשב לאבא של הריאליזם המאגי בספרות אמריקה הלטינית. נפתחת הדלת גם לארתור רמבו, נפתחת הדלת לשייקספיר, לבורכס, ולהרבה מאוד יוצרים אחרים שהרנס כותב מחדש ברומן שלו.
כן, ובאמת זה... יש כל הזמן ציטוטים ואני רציתי לשאול אותך עליהם, אבל כאילו הרעיון של כתיבה מחדש ואינטרטקסטואליות, איך היא מתבטאת אצל הרנס? כי נראה לי שאצלו, זה גם ממה שאנחנו בזמנו קראנו חלק מהרומן ביחד. זאת אומרת, יש גם כתיבה מחדש של קטעים אחרים, ובאמת אתה כתבת מאמר שלם על חואן רולפו, אבל גם יש כתיבה מחדש פנימית בכל הסצנות, הן כל פעם חוזרות. אני קראתי רק את הסצנה הראשונה, אבל אפילו בה נראה לי יש איזה מין משחק של... הוא קודם הולך לחפש את האימא, זאת אומרת, קודם האימא אומרת לו, אני קופץ לתוך הבאר, הוא מגיע לבאר, פתאום הוא מגלה את עצמו, זה מין, האם זה כתיבה מחדש של, של, של עצמו?
כן, זהו, אז כדי לעשות קצת סדר, אני מחלק במחקר שלי את הכתיבה מחדש לשלושה ממדים. קודם כל יש כתיבה מחדש, שאני קורא לה, כן, כתיבה מחדש שהיא הטרו, כן, זה כתיבה מחדש של... ספרים מגוונים שהסופר, הכותב מחדש, לא כתב בעצמו. אז במקרה הזה, דוגמה אחת זה למשל הכתיבה מחדש שהרנס עושה בסלסטינו לחואן רולפו. אבל יש גם כתיבה מחדש שהיא אוטו רי-רייטינג. שבעצם הסופר כותב מחדש ספרים שהוא עצמו כתב בעבר. והסוג השלישי של הכתיבה מחדש שאני חוקר, זה כתיבה מחדש אינטרטקסטואלית. זאת אומרת, הצורה שבה היצירה עצמה כותבת את עצמה מחדש בתוך עצמה. ואם נחזור לסצנה הראשונה שקראת, אז בעצם על פניו מדובר שהספר בעצם מתחיל בסצנה של התאבדות. התאבדות של האימא מול הבן, שזה כבר התחלה מאוד מאוד ככה עם כל התותחים הכבדים, התחלה טרגית, התחלה קשה, אבל זה רק למראית עין. בגלל שברגע שאנחנו מבינים שהסצנה הזאת של ההתאבדות היא חוזרת על עצמה יום אחרי יום אחרי יום, קודם כל אנחנו נכנסים למימד פנטסטי, כן? למימד מיתי אפילו של המציאות שמשתקפת בספרות, שבה האמא יכולה להתאבד כל יום ולחזור לחיים כל פעם מחדש, כמו שעושות רבות מהדמויות של הרנס. ודבר שני, אנחנו פתאום מבינים ש... בזמן שבמציאות לפחות אקט של התאבדות הוא חד פעמי והוא סופי, בספרות הוא יכול לקרות פעם אחר פעם, והמנוע שעומד מאחורי ההישנויות של הפעולות ברומן הוא הכתיבה מחדש האינטרטקסטואלית. הספר כותב את עצמו מחדש, ובפועל האמא מתאבדת פעם אחר פעם אחר פעם לאורך כל הרומן. מה המשמעויות של זה? אולי כבר נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינה מבנית, ההתאבדויות הנשנות והחוזרות של האימא הן בעצם ביטוי מרכזי של הכתיבה מחדש האינטרטקסטואלית.
כן, אז במובן הזה, אתה יודע, שאתה אומר, נגיד החלק השלישי שאמרת, הכתיבה מחדש הפנימית, כאילו זה באיזשהו מקום, אני שואל את עצמי איך אפשר להפריד, כי... כל סתם, נגיד ניקח את התנ״ך, אוקיי, כולם מכירים את בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז נגיד שזה המשפט הראשון, ואז אפשר להגיד שאחרי המשפט השני, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים ויהי אור ויהי אור וכולי, זאת אומרת כבר במשפט השני הוא כותב מחדש את המשפט הראשון, או... אבל זה לא בדיוק זה, נכון? כי הוא מוסיף לו, אבל לא... כי הרנס עושה משהו אחר, הוא מייצר את אותם סצנות שוב ושוב ושוב.
אבל הוא גם מפתח אותם. הכתיבה מחדש האינטרטקסטואלית, כמו הרבה סוגים אחרים של הכתיבה מחדש, היא תמיד משתמשת בחומר שנמצא כבר כדי ליצור חומר חדש. לפעמים זה יהיה חזרה מדויקת על פעולה, על משפט, על מילה, על אפיזודה, אבל הרבה פעמים יהיה גם איזשהו שינוי, איזושהי הרחבה, והרנס משתמש בכתיבה מחדש כדי לייצר את הספרים שלו. אני יכול לתת כדוגמה את ה... הרס של הבית, של הדמויות. הבית ביצירה נהרס שלוש פעמים, אולי אפילו יותר, אם אתה לא איך סופרים את זה. אבל כל פעם שהבית נהרס, יש איזושהי הרחבה של התיאור של הבית, של המשמעויות של ההרס הזה, והרנס כל הזמן מרחיב. וככה האסטרטגיה הזאת של כתיבה מחדש פנימית, אבל שהיא מרחיבה כל הזמן, היא בעצם זאת שיוצרת את הרומן, וככה הרנס בעצם משתמש בחומר של עצמו, כדי לפתח את האפיזודות שהוא כבר כתב, למשהו הרבה יותר גדול, וזה כמו פרח שפורח ושכל הזמן גדל, וככה בעצם הספרות נולדת ונוצרת. אם אתה רוצה, שלוש הרמות האלה של כתיבה מחדש, החלוקה ביניהם היא רק מתודולוגית. בפועל, בכל דף, או כמעט בכל דף ועמוד ברומן, אפשר לראות את שלושת הממדים האלה של הכתיבה מחדש, לא בצורה נפרדת, אלא הם מופיעים אחד אפילו על גבי השני. ואם תרצה, אנחנו יכולים לקרוא קטע מתוך הרומן שבו אפשר ממש לראות את שלושת הממדים האלה, איך שהם מופיעים ביחד. אני מדבר על, יש סצנה שבה זה לקראת הסוף השני של הרומן, כי לרומן יש שלושה סופים, דבר שהוא מאוד מוזר, אבל שככל שמתעמקים בעניין של הכתיבה מחדש אפשר להבין שזה דווקא הגיוני. זה נמצא בעמוד 164 עד 165, ובסצנה הזאת הילד, שהוא בעצם הגיבור של הרומן, מה שקורה זה שהסבא והסבתא מחליטים לנטוש את הבית ואת הילד, והם הולכים, ואף אחד לא יודע לאן הם יגיעו, אבל מי שנשאר בבית זה הילד והדודה שלו, הדולפינה, והוא שומע אותה שר. זה סצנה שאפשר לקרוא לה השיר של הדולפינה. אני מנסה להשיג אותם, אבל הם כל הזמן רק הולכים ומתרחקים. הם חוצים את גבעות לפררה, את סוונות אגואס קלרס, מטפסים כבר על גבעות חיברה. בזמן שהם נעלמים, אני ממשיך לשמוע את ההום הום של הדולפינה, שהולך והופך להיות חזק וברור יותר, ושנשמע לי עצוב. אני חוזר, מונחה על ידי הקול הזה. הדולפינה, מאחורי הבאר, שרה כמו תמיד בפה סגור. היא הכינה תערובת גדולה של אדמה לבנה, מים ולימון, והיא מכסה לעצמה את כל הפנים עם התערובת הזאת. הדולפינה, הדולפינה, היא לא עונה. בלי להפסיק לשיר, היא משנה עכשיו את הבעת הפנים שלה בעזרת האצבעות שלה. הדולפינה, אני צועק. היא מכניסה את האצבעות לתערובת ועושה לעצמה פה גדול עם נקודת חן לצידו. הדולפינה, הדולפינה. היא מוחקת שוב את הפנים ועושה לעצמה פה קטנטן ועיניים וגבות שממלאות לה את כל המצח. אני מתקרב. הדולפינה, אני אומר ונוגע בה. בלי להפסיק לשיר בשפתיים סגורות, היא עושה לעצמה עכשיו אף ישר וארוך ואוזניים של עכבר. בגלל שהיא לא מתייחסת אליי, אני תוקע את הידיים שלי בפנים שלה. האצבעות שלי שוקעות בקרום האדמה הלבנה שהולך ומתפורר בלי שנשאר מאחוריו דבר. הדולפינה, הדולפינה. אבל אני נמצא לבד מעל שלולית קטנה ולבנוונה שכבר לא משמיעה אף צליל. יש לנו פה איזושהי סצנה שבה הילד כן רואה דודה שלו, הדולפינה, היא ככה משנה את הפנים שלה עם איזושהי תערובת של אדמה, והיא ממש יוצרת לעצמה כל הזמן פנים חדשות. אז קודם כל, יש לנו פה ביטוי משמעותי של הכתיבה מחדש הפנימית, כן, האינטרטקסטואלית. יש פה ממש איזושהי נוסחה נרטיבית שחוזרת על עצמה. הילד צועק, כן, לאדולפינה שהיא תקשיב לו, אדולפינה, אדולפינה, ובמקום לענות לילד, אדולפינה פשוט משנה את הפנים שלה, בעזרת המשחק עם התערובת. לפעמים יש לה פה גדול, לפעמים פה קטן, לפעמים אוזניים של עכבר, וככה בעצם הנוסחה הנרטיבית הזאת חוזרת על עצמה שלוש פעמים, עד שהילד נוגע בידיים, עם הידיים שלו בפנים של הדולפינה, והדולפינה בעצם מתפוררת ונעלמת לתוך האדמה. אז מבחינת הכתיבה מחדש הפנימית, יש פה איזושהי חזרה על נוסחה נרטיבית, וזה בעצם יוצר את הסצנה, זה יוצר את מה שקורה בתוך הסצנה. אבל יש פה גם ממדים נוספים של הכתיבה מחדש. אם משווים את הסוף של הסצנה הזאת לסוף של פדרו פרמו, אחד הרומנים המשמעותיים ביותר בספרות אמריקה הלטינית של הסופר המקסיקני חואן רולפו, שכבר הזכרנו, בסוף פדרו פרמו, האנטגוניסט הראשי של היצירה, שקוראים לו גם פדרו פרמו, הוא מנסה ללכת, והוא נופל לאדמה, ופשוט מתפורר והופך לערימה של אבנים. וגם הדולפינה כאן, בסוף הסצנה היא פשוט מתפוררת ונעלמת לתוך האדמה. עכשיו היית אומר לי, אוקיי, אז יש פה איזשהו צירוף מקרים של דמות שבעצם מתה באותה צורה, אבל יש פה גם חזרה מילולית על מספר פעלים, וגם על הצורה שבה ארנס ורולפו כותבים את המוות הזאת. שניהם משתמשים בפועל דסמורונרסה, ובצורה מאוד מסוימת שלו. ככה שלפי דעתי יש פה גם כתיבה מחדש הטרו, שקראנו לה, כן, הכתיבה מחדש של ספרים, של סופרים אחרים, של הסוף של פדרו פרם. ויש פה גם כתיבה מחדש של מה שנקרא אוטורי רייטינג, כתיבה מחדש של ספרים קודמים של ארנס. כי אתה הזכרת, כשארנס היה בן 15, הוא כתב את היצירות הראשונות שלו, ואחת מהיצירות האלה נקראת קדורה אסלווידה, כמה קשים החיים. עכשיו, הכתב היד הזה הוא אחת מהיצירות של ארנס שמעולם לא פורסמו, ואני נסעתי לאוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית כדי לחקור אותו. וברומן המאוד מוקדם הזה, שנכתב בדיוק בשנת 59, זאת אומרת, כנראה חודש או חודשיים לפני שהרנס הצעיר הלך להצטרף למורדים, ברומן הזה יש דמות שנקראת איסבל, ואיסבל היא דמות מאוד שלילית ברומן, וגם היא ככה מתה עם הפנים לתוך האדמה. ולפי דעתי יש פה גם איזשהו פיתוח של הרנס, שבעצם דמות, אפשר לראות את ההתפתחות שלה לא רק בתוך רומן אחד, אלא מרומן אחד לרומן אחר. אז כאן אפשר ממש לראות את כל הרמות של הכתיבה מחדש, ואפילו אפשר לראות משהו שאני קורא לו תמטיזציה של הכתיבה מחדש. זאת אומרת, לקחת את הכתיבה מחדש מאסטרטגיה נרטיבית לנושא ביצירה. כי בזמן שארנס כותב מחדש את הנוסחה הנרטיבית הזאת, את איך שהדולפינה משנה את הפנים שלה, גם הדולפינה כדמות כותבת את עצמה מחדש. היא משנה לעצמה כל הזמן את הפנים, וזה בעצם, זאת בעצם צורה מאוד יפה שבה תוכן וצורה מתמזגים והופכים להיות דבר אחד. כמו שארנס כותב מחדש את הסצנה הזאת, גם הדולפינה כותבת את עצמה מחדש.
כן, וואו, זה ממש מרתק, וזה גם משהו שאני התכוונתי לשאול אותך על, נגיד, הזכרנו את הפנטזיה קצת, וגם, אתה יודע, גם מהקטע שאני קראתי, ובטח מהקטע שאתה קראת, מישהו משנה לעצמו את הפנים, וזה גם, כן, זה אפילו מזכיר את מילון הכוזרים, זה כמה, יש שם את הקטע עם הנסיכה, שהיא כל פעם מציירת לעצמה פנים מחדש, וזה כמובן יצירה הרבה יותר מאוחרת. אבל העניין הוא, נגיד יש איזו תיאוריה שאותי נורא מעניינת, שבפנטזיה שמתאפיינת בעיקר בקסם, ואני לא בטוח שקסם ופנטזיה זה המילה הנכונה לסלסטינו לפני השחר, אבל בכל אופן שמדברים על, נגיד, מה זה פנטזיה טובה, מה הם יצירות המופת של הפנטזיה, הן משתמשות בקסם כלא רק זה סתם משהו מגניב שקורה, אלא בעצם סמל למשהו. נגיד באורלנדו של וירג'יניה וולף, הגיבור אורלנדו משנה את מינו והופך לאישה, אז זה מדבר על האישיות ושאלות של מגדר וכולי, ומעבר, האם אנחנו משנים את האישיות שלנו לפי דברים חיצוניים או פנימיים וכולי. ופה הפואטיקה שסלסטינו, שלא סלסטינו, שהרנס עצמו מייצר, אתה אומר היא משתקפת בכל כך הרבה, באיזה ארבע רמות שונות, שאני שאלתי את עצמי, האם השינויים האלה, האם שמשהו קורה, נגיד, את הזכרת את זה, כל כך הרבה דמויות מתות וקמות לתחייה, גם מספר כולם שמתים וקמים לתחייה כל כך הרבה פעמים, אני תהיתי האם זה קשור לא יודע מה, לניסיון לתאר ילדות, או איזה משהו שהוא חסר גבולות, איך אתה רואה את כל הקפיצות האלה, כל השינויים האלה, הכתיבה מחדש של ה... זאת אומרת, זה סמל למשהו? זה רק דרך לכתוב פשוט?
עכשיו יש לנו פה לפחות שני עניינים שהם קשורים אחד בשני, אבל שחשוב גם להפריד אותם. יש לנו פה את העניין של הכתיבה מחדש, ומצד שני יש את העניין של האלמנטים האל-טבעיים שיש ברומן ואיך בעצם לסווג אותו. אז בואו אני אתחיל אולי מהדבר השני. הרבה חוקרים ניסו לאורך השנים ממש לשים את סלסטינו לפני השחר בתוך איזושהי קטגוריה מבחינת הקשר בין המציאותי לאל טבעי ביצירה. יש כאלה שחוקרים שניסו להגדיר אותו כספרות פנטסטית. כשאני מדבר על הפנטסטי, אני מדבר על הפנטסטי לפי חוקר הספרות טודורוב, שהוא בעצם אומר שהפנטסטי זה לאו דווקא האל טבעי, אלא איזשהו פיקפוק בלתי פוסק בין האם האירועים שקורים לנו הם חלק מהמציאות, ואז בעצם התפיסה של הדמויות היא ככה מעוותת, הם לא, או שהם חולמים, או שהם ככה באיזושהי הזיה פרטית שלהם, או שבאמת יש איזשהו אלמנט אל טבעי שחדר למציאות והחוקים של המציאות השתנו. אז אפשרות אחת היא להגיד שסלסטינו לפני השחר זה יצירה פנטסטית, שיש כל הזמן את הספק הזה, האם הדברים באמת קורים או שזה רק הדמיון שלנו. אפשרות אחרת היא להגיד שהיצירה היא לחלוטין אל טבעית, אבל אז קשה בעצם למקם את כל הדברים המאוד ריאליסטיים ומציאותיים שקורים ביצירה. אני אישית חושב שסלסטינו לפני השחר, כמו הרבה מאוד יצירות ספרות ככה טובות, מתחמקות בצורה מאוד אלגנטית וחמקמקה מהגדרה. קשה מאוד להגדיר אותם בצורה אחת, בגלל שאפשר להגדיר אותם בכל כך הרבה צורות. וזה גם היופי של היצירה, של הפרשנויות שלה. וזה מוביל אותי לדבר שארנס אמר בשיחה עם פרנסיסקו סוטו מ-1987, 3 שנים לפני שהוא נפטר, והוא אומר בשיחה הזאת שהוא משתמש בכתיבה מחדש כדי להנכיח מספר רב של מציאויות שיש בעולם. זאת אומרת, המציאות שלנו היא לא מורכבת רק מטפח אחד, אלא מהרבה טפחים שונים. ואם ניקח לדוגמה, נחזור לדוגמה של הבית שנהרס, אז פעם אחת הבית נהרס, בסלסטינו לפני השחר, פעם אחת הוא נהרס מעננים שנופלים מהשמיים והורסים את כולו. בפעם השנייה הוא נהרס מאש שמחלה אותו לחלוטין. בפעם השלישית הוא פשוט נהרס, אף אחד לא אומר למה. ודרך האסטרטגיה של הכתיבה מחדש, אולי המשמעות שלה והסמליות שלה היא בזה. ברצון וביכולת ובהצלחה של הרנס לייצר הרבה מאוד סוגים של מציאויות שהם כן סותרים אחד את השני, אבל שהם גם חיים בכפיפה אחת, בדיוק כמו גן השבילים המתפצלים של חורחה לואיס בורחס, שמתאר בדיוק את המודל הזה של רומן, שבעצם מציג מציאויות שונות סותרות אחת את השנייה, אבל שגם נמצאות אחת עם השנייה בכפיפה אחת.
כן, האמת שאני אוהב את ההתחייבות הזאת, בגלל שהיא, כאילו, זה לא רק התחמקות, זה באמת נראה שלב ליבו של הרומן גם, אנחנו כל הזמן אומרים סלסטינו לפני השחר, יש דמות שקוראים לה סלסטינו, זה לא המספר, זה בן דוד שלו, ונגיד כל פעם שאני רואה דיבור על הרומן הזה כהדמיון של המספר, אז אני שואל את עצמי, רגע, סלסטינו מדומיין או לא? כי גם הדמויות האחרות רואות אותו. אז זה לא, והוא מת או חי, או זה לא ברור שם. כאילו יש שם איזה משהו שכן, שאי אפשר לתפוס אותו.
כן, יש ממש קטע מעניין לקראת הסוף של סלסטינו לפני השחר, שזה קטע קצר, אני לא צריך אפילו לקרוא אותו, כי אני זוכר אותו בעל פה, שהילד אומר, והוא מדבר עם סלסטינו, אם לא היית קיים, הייתי צריך להמציא אותך. אז אני ממציא אותך. וזה שורה פרדוקסלית לחלוטין, כי הוא אומר מצד אחד, אם לא היית קיים, הייתי צריך להמציא אותך. זאת אומרת שהוא קיים. אבל אז הוא אומר, אז אני ממציא אותך. זאת אומרת, סלסטינו גם קיים וגם מומצא. הוא גם אמיתי וגם בדמיון. הוא כל הדברים ביחד. וזה היופי של סלסטינו. הוא גם ילד, אבל הוא גם זקן בחלק אחר של העלילה. הוא גם כותב, אבל הוא גם פועל, הוא גם פועל במציאות. הוא גם, יש לו דמיון, אבל הוא גם לוקח את הדמיון והופך אותו למציאות. זאת אומרת, הוא לא רק מדמיין שהוא אף, אלא הוא גם אף במציאות. והוא גם דמות מאוד אמפתית, שאולי אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל זה היופי של סלסטינו ושל כל היצירה, שהיא לא, אי אפשר למקם אותה, אי אפשר לתפוס אותה, וזה מה שהופך בעצם את סלסטינו להרבה רומנים.
כן, ובאמת גם יש איזה, בגלל ששום דבר, זאת אומרת, יש כל פעם איזה סיפור, ואז הסיפור בדרך כלל מסופר שוב בצורה אחרת, ויכול להיות שיהיה המשך, אבל הסיפורים לא השפיעו למציאות, גם יש משהו עם הזמן, או עם לא יודע, עם הסיבתיות שהוא, אתה יודע, הוא מאפשר באמת, כמו שאתה אומר, גם ליצור הרבה רומנים, וגם ליצור הרבה מציאויות, ואני חושב על לא, משהו, זורקתי למשהו אחר לגמרי, שאלן מור, שכותב קומיקס, פעם דיבר על, נתן דוגמה את באטמן, כי הוא שואל, באטמן אמיתי? זאת אומרת, ברור שבאטמן לא אמיתי, הוא לא קיים במציאות שלנו, ואז הוא ממשיך ואומר, רגע, אבל הוא היה קיים לפנינו, הוא מצא ב-1921, אני חושב, והוא יהיה קיים גם הרבה אחרינו, אז במובן הזה הוא יותר אמיתי מאיתנו, והאם הוא מתקיים באיזה מציאות סמלית או לא, כן, זה הרבה שאלות, אבל גם יש משהו שכן, לא צריכים להחליט. אני רוצה שנייה, אבל כן לחזור לרעיון של הכתיבה מחדש, כי על פניו זה לא מחדש כלום באיזשהו מקום, כי במובן הזה שנראה לי, ושבעצם כל סופר עושה את זה, ואני ככה מצאתי איזה ציטוט שאני נורא אוהב של קורמק מקארתי, סופר, הסופר האמריקני הענק שמת, מת רק השנה. הוא מזכיר את הרעיון, הוא לא קורא לזה כתיבה מחדש, אבל הוא מדבר על זה במונחים יותר פסימיים. הייתי שמח להתייחסות שלך, האם זה כל כך פסימי כמו שהוא מתאר את זה. אני תרגמתי את זה לעברית, הוא כמובן אומר את זה באנגלית. האמת המכוערת היא שספרים עשויים מספרים. הרומן חב את חייו לרומנים שנכתבו לפניו. אז אם נוציא שנייה את הקטע של הכתיבה של הרנס שכותבת את עצמו, אני חושב שמקארתי מסתכל על זה כאילו הסופר קורא מתוך יצירות אחרות, כמו, כמעט כמו איזה טורף, וקורא ומחבר כל מיני דברים. ככה אתה רואה את זה? ככה הרנס רואה את זה?
טוב, אנחנו גם חוזרים לספר קהלת, ובעצם אתה יודע, אין חדש תחת השמש, שגם טוב בורכס מקדיש לשורה הזאת כמה שירים אפילו. אבל כן, וגם קהלת הוא גם בגישה פסימית לגבי זה, זאת אומרת, אין לנו שום דבר חדש להציע, הכל כבר נעשה. אבל אם אתה מסתכל על זה מהכיוון השני ואומר, זה לא רק דברים שכבר נעשו, אלא כל כתיבה מחדש היא גם עושה איזשהו שינוי, איזושהי תוספת, איזושהי הרחבה, אז אתה מבין שהכתיבה מחדש היא לא רק אקט של קניבליזם עצמי, שהספרות בעצם אוכלת את עצמה ומחלה את עצמה, אלא שהיא גם יוצרת את עצמה מחדש, ואפשר להזכיר את, כן, את הנחש המיתי, האורובורוס, שבעצם אוכל לעצמו את הזנב. אז הספרות היא לא רק אוכלת לעצמה את הזנב, אלא היא גם מייצרת את עצמה מחדש תוך כדי שהיא בולעת את עצמה. ואני חושב שהדרך היותר אופטימית להסתכל על התהליך הזה היא בעצם להתמקד בפוטנציאל הטרנספורמטיבי שלו. הדרך של יצירה כל הזמן לייצר את עצמה מחדש ולהופיע במופעים שונים לאורך ההיסטוריה. הרנס כתב מסע על כתיבה מחדש. הרנס הוא לא רק סופר, אלא הוא גם מבקר, ואפילו מבקר של עצמו. ובמסע הזאת הוא אומר שאם כל כתיבה היא כתיבה מחדש, אפשר להציע את הרעיון שכל הספרות כולה נולדה מתוך יצירה אחת מוקדמת, שכל היצירות בהיסטוריה בעצם כתבו אותה מחדש, ושהיא מתגלגלת לאורך המאות בכל מיני צורות ובכל מיני אופנים. עכשיו הרנס, הוא חושב שהספר הקדמון הזה, הראשוני הזה, הוא האיליאדה של הומרוס. וזה מעניין מאוד לחשוב איך האיליאדה התגלגלה לאורך ההיסטוריה, גם אצל דנטה וגם אצל סופרים רבים וגדולים, ואפילו אצל סרוונטס וגם אצל הרנס עצמו. יש לו יצירה שנקראת אוטלווס אל מר, עוד פעם הים, ושם יש כתיבות מחדש מדהימות של סצנות מתוך, גם מתוך האיליאדה וגם מתוך האודיסאה.
אני הייתי חושב איך האיליאדה, אם היא אכן היצירה, זאת אומרת, היא ודאי לא הראשונה, אבל אם היא באמת החשובה, כי עלילות גילגמש זה לפני, אבל
כמובן, אבל כשהרנס חושב על כתיבה מחדש, זה אנחנו צריכים גם, צריך להבין שאנחנו לא באמת מחפשים פה את היצירה המוקדמת ביותר שהמין האנושי כתב, אלא אנחנו חושבים על זה בצורה, אוקיי, עד כמה האיליאדה נוכחת בספרות המודרנית או בספרות של זמננו, ואז לקחת את זה ולחשוב, אוקיי, מה זה אומר בעצם על הספרות? כי זה פחות מעניין להגיד, אוקיי, מה היה הספר הראשון שנכתב, ויותר מעניין לחשוב על הפוטנציאל של השינוי צורה ושל היכולת של יצירות שנכתבות בהווה להדהד ולהנכיח ובעצם להקים לתחייה את העבר דרך הכתיבה מחדש.
כן, ובאמת הזכרת את בורכס, ואני כרגע ברח לי השם של המתרגם של הקיחות בסיפור שלו.
לואיס לנדאו. פייר מנאר, פייר מנאר.
כן, פייר מנאר כותב את הקיחות בעצם כאילו מחדש, וזה משהו שאתה יודע, הוא לוקח טקסט, שוב, לפי הסיפור הזה של בורכס, הוא לוקח את הטקסט, או בעצם הוא סוג של כותב אותו מחדש, או רק קטעים ממנו, ועדיין, ויש שם איזה דיון מרתק ודי מצחיק על איך המשמעות של אותן המילים שנכתבו על ידי סרוונטס במאה ה-16, אני חושב, או ה-17, היא שונה מהמתרגם או הכותב הזה מחדש במאה ה-20, אז גם את אותן שורות יש להם משמעויות אחרות, כי אנחנו חיים בעידן של אחרי האירוע הזה או אחרי הפילוסופיה הזאת, אז במובן הזה זה, גם אם אנחנו קוראים בעין, מתוך הגוף של הספרות, אנחנו בעצם, כן, יש את הדימוי הזה שגם בורכס מדבר עליו, שכל השירים הם בעצם חלק משיר אחד וכולי, זה טוב, הרבה מטאפורות יפות. אני...
מהעניין של, של המילים שתופסות משמעות חדשה בקונטסט חדש, אפשר ממש לראות אותו בסלסטינו לפני השחר בסדרה של האפיגרפים שנמצאים בתוך היצירה. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להסתכל על קטע קצר.
הציטוטים, כן.
כן, ציטוטים. יש קטע, קודם כל, בתוך סלסטינו לפני השחר, בעצם יש סדרה של אפיגרפים שמופיעים בתוך הדפים של היצירה, אבל האפיגרף זה בעצם ציטוט מתוך יצירה אחרת, שנמצא בתוך יצירה מסוימת, והציטוט הזה, המקום הקלאסי שלו, לפחות לפי חקר הספרות, לפי ז'ראר ז'נט, אמור להיות או בתחילת היצירה, לפני הטקסט, או בסוף היצירה, אחרי הטקסט, או בפרקים, בעצם בכותרת המשנה. אבל העניין הוא שריינלדו ארנס, מה שהוא עושה, הוא לוקח את האפיגרף הזה שהוא נחשב לפארה-טקסט, זאת אומרת משהו שהוא ליד הטקסט אבל שהוא לא הטקסט עצמו, והוא מכניס אותו לא רק לתוך היצירה, לא רק בין הפסקאות ובין האירועים של העלילה, אלא גם ממש שם אותו בתוך המשפטים. יש הרבה מקרים בסלסטינו לפני השחר, שהקורא בעצם קורא משפט, ואז באמצע המשפט, המשפט נקטע לחלוטין, בדף השני מופיע אפיגרף, כן, איזשהו ציטוט, נגיד משייקספיר, מסופוקלס, ואחרי הציטוט הזה בעצם המשפט ממשיך. וככה ארנס לוקח את ה, כמו שאמרנו, את הציטוטים האלה שהם הייתה להם איזושהי משמעות, ובעצם מעניק להם משמעות חדשה על ידי זה שהוא משנה את הקונטקסט שלהם. הוא שם אותם בתוך האירועים של העלילה. אפשר להסתכל על דוגמה כזאת, נלך לעמוד 122, ושם יש איזשהו אירוע שבו הילד בעצם, הילד המספר, נתקל באיזשהו זקן מוזר שקורא לעצמו חודש ין. אני אקריא ככה עם קפיצות. הילד בעצם שומר שבזמן שסלסטינו, סלסטינו כותב את השירים שלו על העצים, זה אחת מהפעולות המרכזיות בספר, ופתאום מתקרב אליהם איזשהו זקן, והזקן הזה מתחיל לבכות. הוא מתיישב והוא מתחיל לבכות, ואז הילד מתחיל לבכות ביחד איתו. אני אקריא את הקטע הקצר שבעצם הילד מדבר על זה. אנחנו בוכים כמעט עד שיורד הלילה. בוכים, בגלל שאני לא יכול לראות אף אחד בוכה בלי שמיד יתחילו לזלוג לי הדמעות. זה מנהג רע, אומרת לי תמיד אמא שלי כשהיא רואה אותי בוכה בגלל שאחרים בוכים. אבל אני אוהב לעשות את זה. וגם אם לא הייתי אוהב, הייתי חייב לעשות את זה בכל זאת. ועכשיו עמוד אחד אחרי האפיזודה הזאת, פתאום אנחנו רואים אפיגרף ששייך לשירת רולן, אפוס צרפתי, כן? קדום. והאפיגרף אומר, הכל שב לזיכרונו כעת, מבלי שהוא יכול להימנע מכך, הוא נאנח ובוכה. עכשיו, מצד אחד יש לנו פה כתיבה מחדש של שירת רולן, בגלל שהציטוט הזה משירת רולן הוא מחסיר הרבה מאוד דברים שבגללם רולן בוכה. בעצם בציטוט המקורי, הציטוט המקורי בעצם מדבר על זה שרולן נזכר בשרלמן, זה ממש קורה לפני שרולן מת, כן? הוא נזכר בשרלמן והוא נזכר בעבר ובחברים שלו, וכל הזיכרונות האלה מעלים בו בכי בלתי נשלט. אבל בסלסטינו לפני השחר, כל הסיבות שבגללן רולן בוכה לא מופיעות. ארנס מוריד אותם בתהליך של כתיבה מחדש, ומשאיר רק את התוצאות של הזיכרון הזה, שזה בעצם בכי בלתי נשלט. אבל הבכי של רולן נמצא בתוך העלילה, ליד הבכי של הילד המספר, והבכי של הזקן שדיברנו עליו, ומהדהד אותם. אז יש לנו פה גם איזשהו קשר בין הרמות השונות של הכתיבה מחדש, גם הכתיבה מחדש של שירת רולן, וגם הכתיבה מחדש שהילד עושה, כי בעצם הזקן מתחיל לבכות, והילד בוכה ביחד איתו. אבל, בנוסף לעניין של כתיבה מחדש, יש פה גם עניין של אמפתיה, אנחנו יכולים להרחיב על זה.
בטח, אבל לפני שאני אשאל על האמפתיה, זה נראה לי שכאילו יש פה גם איזה עבודה בלשית נורא יפה שאתה עשית, זאת אומרת שהלכת לרולן ושירת רולן ובדקת, וגם יש משהו שאתה שלחת לי מאמר שלך נורא מעניין, שאתה מדבר על הכתיבה מחדש ומתייחס גם לציטוט הזה וגם למשהו שכמובן מי שקרא את הספר יודע. זאת אומרת, מצד אחד הוא מצטט את רולן, סופוקלס וכולי, כל הגדולים או כל היצירות הגדולות. מצד שני הוא גם יכול לצטט את סבתא, סבתא של הגיבור, היא אחת מהדמויות, כאילו באותה מידה. ואני חושב שכשקראת את זה עכשיו, כאילו צץ לי פתאום כאילו איזה מין הרגשה שהילד הזה שמספר לנו, הוא כאילו לוקח אירועים באיזה כפר נידח שהמשפחה גרה והם לא קרובים לאף אחד והחיים ממש נוראים, ואולי לא אמרנו אבל כולם אלימים לכולם והוא כל היום מקבל מכות ואיומים, ככה הם מנהלים איתו פחות או יותר את השיח. ומצד שני הוא פוגש איזה מישהו ופתאום זה שירת רולן, זה כאילו הוא מצליח לייצר איזה מיתולוגיה משהו מרגיש נורא מיתולוגי גדול, אדיר כזה, מאירועים שהם יחסית קטנים, נכון, יש המון על טבעי, וזה כאילו, אתה יודע, אני חושב על אולי כולנו, אני חושב, אחד כאילו, מה שכל כך יפה עבורי לפחות ברומן הזה, זה הוא כן מצליח לתפוס משהו מהמיתולוגיה שלנו עצמנו, על הילדות שלנו, שאנחנו מסתכלים עליה, וזה נראה לנו גן העדן האבוד, וזה גם איזה משהו שאולי זה מתקשר לאמפתיה, ואולי לא. שהכל כל כך רע, אבל הכל כל כך טוב. זאת אומרת, האמא כל היום מאיימת שהיא תתאבד, אבל גם האהבה של הבן, של המספר, קשורה בקשר הדוק לאיומים האלה, והסבתא יכולה להרביץ רגע אחד ולתת איזה אוכל ברגע השני. אני לא יודע אפילו מה אני שואל פה, אבל אם יש לך התייחסות לזה.
יש קטע מתוך Song of Myself של וולט ויטמן שאני תמיד אוהב לצטט, שאומר, כן, לא היה יותר גן עדן וגיהנום מאשר מה שיש עכשיו. זאת אומרת, ההווה שלנו וסלסטינו לפני השחר הוא שיר הלל להווה, כי הסיפור מסופר במין הווה נצחי שאין עתיד, אין עבר, אין כמעט שום דבר חוץ מהילד וסלסטינו והמשפחה והכפר, אין קובה. קובה לא קיימת ברומן הזה. והרומן הוא מסופר בהווה נצחי ומתמשך, שבעצם הוא סוג של אינסוף, הוא סוג של נצחיות אולי אפילו. ובתוך הנצחיות הזאת יש את הכל. יש את הגיהנום שנמצא במכות ובמוות וברצח ובאלימות ובאונס. ומצד שני יש גם את גן עדן, שזה גן העדן האבוד של הילדות ושל המשפחה הכן חמה והעוטפת. האימא של הילד המספר, היא פעם אחת נותנת לו סטירה ופעם אחרת מחבקת אותו, וזה הכל בבת אחת. וההיתוך הזה בין הטוב ביותר לרע ביותר מאמת אותנו עם המציאות שלנו גם היום, שהיא גם מורכבת מהרבה רגעים של גיהנום והרבה רגעים של גן עדן. ואני חושב גם על מה שקורה עכשיו בארץ, ואני חושב גם על כל החיים האישיים של כל אחד מאיתנו. אין לנו את היכולת להפריד את גן העדן מהגיהנום גם במציאות שלנו, אבל זאת אולי המראה שסלסטינו לפני השחר שם לפנינו. הוא אומר, יש לכם פה את הכל, אבל אתם תקבלו את הכל, כי יש פה גם את הטוב ביותר וגם את הרע ביותר, ושניהם קיימים.
כן, אתה ציטטת משורר אמריקני גדול, אז משורר אנגלי גדול קצת לפניו, ויליאם בלייק, באמת מדבר על זה שכל השדים והמלאכים והגיהנום והגן עדן נמצאים בתוכנו בחיים שלנו. וגם לגבי ההווה הנצחי הזה, אתה יודע, אתה אמרת, יש שלושה סופים לרומן הזה, שזה כאילו, גם כאילו, לא יכלת להחליט, או לא רצית להחליט, והסוף השלישי בעצם מחזיר אותנו, האחרון, כן, הסופי בהחלט, או אני לא זוכר איך הוא קורא לזה, מחזיר אותנו אל הבאר, אל מה שפתחנו איתו, ושוב, זה, אתה יודע, זה קצת כמו פיניגנס וייק, הכל במעגל, אנחנו בעצם לא יוצאים מהילדות הזאת, האינסופית הזאת. אני רוצה לשאול, זה כאילו, דיברנו על קטגוריות ואי אפשר לקטלג והכל, אבל ריאליזם מגי זה ריאליזם מגי, כי זה מה שאנחנו מכירים מהספרות הלטינו-אמריקאית, כי זה לא מזכיר לי את מקונדו של גבריאל גרסיה, זה מזכיר במובן הזה שזה בראשיתי והכל, אבל למקונדו יש היסטוריה, היא גם כמובן מוחרבת בסוף, ספוילר, אבל יש איזו התפתחות, כן, זה מתחיל מאיזה משהו כזה, הוא אומר בהתחלה, לא היו מילים לדברים, אז אם היית רוצה לציין משהו, היית מצביע עליו, פה יש מילים, אבל שום דבר לא משתנה באיזשהו מקום.
כן, אני קודם כל אתייחס לעניין הספרותי ואחר כך לעניין החוץ ספרותי, כן, אולי העניין המיתוגי אפילו. מבחינת הריאליזם המאגי, יש לו הרבה שמות, הוא בעצם המיזוג הזה בין המציאותי לאל-טבעי ולפנטסטי, נוצר כמובן הרבה לפני גרסיה מרקס, גם בתוך ספרות אמריקה הלטינית וגם אפשר לקחת את זה עד האודיסאה, כן, ואפילו עוד לפני זה, אבל הריאליזם המאגי באופן כללי בעצם מנסה לחפש, להסתכל על המציאות כעל משהו מופלא, כן, מביאים קרח למקונדו, והאנשים רואים קרח בפעם הראשונה בחיים שלהם. הקרח הוא חומר שכולנו מכירים מהמציאות, זה לא משהו על טבעי, אבל הם רואים אותו כדבר מופלא, בגלל שהם אף פעם לא ראו דבר כזה. אז הריאליזם המאגי באיזשהו מקום אפשר להגדיר אותו כלהסתכל על המציאות עצמה כעל משהו מופלא. עכשיו בסלסטיון לפני השחר יש את האלמנטים האלה, אבל יש גם המון דברים שהם על טבעיים לחלוטין. כן, ולפעמים העל-טבעי והמציאותי אי אפשר להבדיל ביניהם, בגלל שאתה נמצא בתוך מין חלום בלתי נגמר. מבחינה חוץ ספרותית, אנחנו צריכים לזכור ש-100 שנים של בדידות, כן, 100 שנים של בדידות, הספר הגדול, כביכול זה שהשפיע על כל ספרות אמריקה הלטינית, יוצא לאור באותה שנה שבה סלסטינו יוצא לאור. כן, 1967. ההבדל הוא שגרסיה מרקס היה בתוך תנועה שהיא גם לא רק ספרותית אלא גם כלכלית, כן, שהבום הרי הלטינו-אמריקאי הוא תופעה לא פחות כלכלית מאשר ספרותית, ותופעה שיווקית לא פחות מאשר כלכלית וספרותית. אבל ארנס כותב את סלסטינו לפני השחר בקובה. והספר, כמו שאמרת, רואה אור ולאחר מכן מצונזר. ואלה התהפוכות של ההיסטוריה, ששני ספרים שיוצאים באותה שנה, ולאחד מהם הייתה אולי השפעה לא פחות גדולה על הספרות ועל המציאות, הוא נשאר בחשיכה בגלל שהוא לא חלק מתופעה כלכלית, אלא רק מתוך תופעה ספרותית. אבל אם תרצה, אפשר לקרוא את השורות האחרונות של סלסטינו.
נחזור למעגל.
כן, אז אני אתחיל, אני אקרא ממש את השורה האחרונה, כאילו את המשפטים האחרונים. מה שקורה בעצם בסוף הרומן, זה הילד נשאר מחוץ לבית, הוא רוצה להיכנס, ואימא שלו לא נותנת לו. 7 פעמים חזרתי ודפקתי בדלת. אני בא עירום עכשיו, ואני בטח כבר זקן, אולי נורא. אימא שלי ניגשה לפתוח לי, כשמאחוריה סבתא וסבא. מה אתה רוצה? שואלת אימא שלי. הלילה אני רוצה להיות איתכם, אני אומר. בחוץ יורד גשם ונראה שיש ערימות של ברקים שרוצים ליפול לי על הראש. הלילה אתה לא יכול, אמרה אמא שלי, וראיתי איך הדמעות כמעט מזנקות לה מהעיניים. סבתא וסבא חייכו לרגע ומיד חזרו לדמותם האמיתית. ומתי אוכל? מחר, בוא מחר. והרגשתי איך הגרון שלה חונק אותה. בוא מחר, חזרה אמא שלי ואמרה, בזמן שסבא שובר את הגרזן לשניים וסבתא מביטה אל התקרה. מחפשת איזה סדק שדרכו אפשר לברוח. מחר, אמרה שוב, והפכה לבסוף לפרפר נהר גדול, מאלה שיוצאים רק כשירד הרבה גשם ועוד ממשיך לרדת. אז אמרנו שהבית נהרס 3 פעמים במהלך העלילה, באיזשהו שלב גם הילד וסלסטינו בכלל לא מוצאים את הבית, אלא מין סדרה של רפליקות של הבית, שהן מאוד דומות לבית, אבל הן בעצם לא הבית. התמה של האובדן החוזר ונשנה של הבית היא מאוד מרכזית, בסלסטינו לפני השחר. וזה בגלל שהבית הוא מאוד מרכזי. הבית הרי זה מרכז החיים גם בילדות של ארנס וגם בתוך סלסטינו לפני השחר. והאובדן החוזר והנשנה שלו מעורר רגשות מאוד קשים גם אצל הגיבור, וזה גם משתקף אצל הקוראים. הרעיון הזה שאין בית לחזור אליו, שאין מקום כי הבית נהרס, כי הבית לא קיים כבר. ו... מעבר לעניין הזה שבעצם ההרס הנשנה של הבית נוצר על ידי הכתיבה מחדש, אם תרצה למשל לדבר על המאפיינים הסימבוליים, כן, אז הרנס הוא כאן הוא חוזה בעצם לא רק את האובדן של הבית שלו, כן, ואת האובדן של הילדות, אלא גם את חוויה של הגלות, את החוויה של להצטרך לצאת מהמדינה שלך, כן, ולחיות במקום אחר, בגלל שאתה גיי, בגלל שאתה לא מסכים עם המשטר, בגלל שאתה רוצה לכתוב ספרות שהיא אל טבעית, ולא ריאליזם סוציאליסטי כמו שקסטרו רצה שכולם יכתבו. והאובדן הזה של הבית בסלסטינו לפני השחר, כשהרנס כותב את זה, הוא ממש חוזה את מה שהולך לקרות איתו כ-13 שנה לאחר מכן, כן? ב-1980, מה שהזכרת, שהוא יצטרך לברוח בעצם מקובה, הוא לא יוכל לחזור אליה שוב, והרנס כותב בזיכרונות שלו שהגלות היא לא דבר נעים והיא לא דבר כיפי, ש, ש, שאדם שהוא גולה מארצו הוא כמו אוהב שמחפש את הפנים של האהובה שלו בכל מקום ולא מצליח למצוא אותה. אפשר להסתכל גם על הסמליות הזאת שהיא נוצרת רק כמובן לא כשסלסטינו נכתב אלא הרבה אחרי זה על ידי הקוראים שלו.
כן, בדיעבד, וגם באוטוביוגרפיה הוא מדבר על הגולים הקובנים של במיאמי, פלורידה כמובן היא נורא קרובה לקובה, וגם שם הוא לא מוצא את האהובה הזאת, הוא לא מצליח להתחבר לחיים שלהם, בסוף הוא מוצא את עצמו בניו יורק, חי איזה חיים קצת... זה מעניין, כי מצד אחד הוא מפורסם, מצד שני גם אין לו ממש כסף, חולה באיידס, הוא בסוף ייקח את חייו, כי הוא פשוט... קרוב כל כך אל המוות. כן, זה לא חיים כאלה להיט, אתה יודע, הגיהנום והגן עדן, אבל אם כבר דיברנו על החיים, אז הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לוקח איתו כתבי יד, וגם את סלסטינו הוא בעצם מוציא בהוצאה מחודשת, הוא משנה את הספר, השם שלו כן משתנה, זה כבר לא סלסטינו לפני השחר, מה זה? משהו מתאר?
כן, האמת שהוא לא משנה את הכותרת, הכותרת משתנה בתרגום לאנגלית של היצירה, אבל שזה בעצם singing from the well, כן, לשיר מתוך הבאר, אבל הכותרת לא משתנה, הוא כן, מה שקורה זה שארנס בעצם, קודם כל בקובה המהפכנית אין זכויות יוצרים, כל הזכויות היוצרים הם של המדינה, המדינה היא מרוויחה בעצם מההוצאה לאור, והסופרים לא מקבלים שקל. זה קומוניזם בשבילכם.
כולם שווים בעוני.
בדיוק. חוץ מהפקידות הגבוהה ומפידל קסטרו. כן. אז ארנס לא מקבל כסף על היצירה שלו כשהוא בקובה. ואז הוא מבריח את הכתבים שלו מחוץ לקובה בגלל שהוא מצונזר. אבל גם הכתבים שלו שמתחילים להתפרסם ולצאת לאור במקומות אחרים, הוא גם לא רואה עליהם שום, כן, פסו, דולר, שקל או איזה ש... איזה מטבע שתרצה, כי ההוצאות לאור הפיראטיות גם לא משלמות לשום דבר. אז מה שהרנס עושה, בעצתו של הספרן בזמנו שהיה בפרינסטון, שיצא לי לדבר איתו על העניין הזה, הוא ב-1982 הרנס לוקח את כל הספרים שלו, מוציא אותם מחדש, כמובן שהתהליך הזה זה תהליך חשוב מאוד של עריכה ושל הגהה מחודשת, אבל זה גם תהליך של ניחוס מחדש של היצירה שלו. עכשיו, כן, ארנס אומר, יש מהדורות רשמיות, אתם רוצים שאני אקבל קצת יותר כסף על היצירה שלי, תקנו את המהדורה הרשמית, אל תקנו את המהדורות הפיראטיות שהן ממשיכות להתפרסם אגב, יחד עם המהדורות הרשמיות. אז זה בעצם התהליך שארנס עושה.
וזה אותו טקסט בדיוק, הוא מוסיף...
לא, יש שינויים מסוימים, אבל זה בעיקר ניקיון. זה פחות שינויים שהם מהותיים, זה בעיקר ניקיון, ובעיקר להציג את היצירות האלה, כמשהו, כאיזשהו רימאסטר, שעכשיו אני, כן, אני הולך לעשות כסף על היצירות שלי, שכשאתם תקנו את הספרים שלי, כמובן שגם אז הוא לא עושה הרבה כסף, אבל לפחות זה יותר ממה שהוא עשה במהדורות הפיראטיות.
וב-1990 הוא מת, אבל לפני זה הוא, כאילו את השנים האחרונות שלו, הוא באמת, אתה אומר, ממש במאבק מול הזמן, לסיים את כל היצירות שהוא רצה, שהוא התחיל כבר בקובה, והוא מייצר, זאת אומרת, הוא כתב יותר מחמישה רומנים, אני יודע, אבל הוא כן כתב, זאת אומרת, צלסטינו הוא במין איזה מחזור של חמישה, שהוא הראשון, כמובן, ומה זה החיים, הוא קורא לזה ההיסטוריה הסודית של קובה.
כן, זה בעצם נקרא הפנטגוניה, פנטוס זה בעצם מחמש, אבל יש פה גם את המילה שהיא אגוניה, שזה אגוני, כן, סבל. וזה בעצם, זאת בעצם סדרה של חמישה ספרים שבאמת, באמת ארנס כותב ומייצר להם איזושהי אחדות תמטית, אבל הוא גם כותב הרבה מאוד רומנים אחרים. בסך הכל אפשר לספור 9 רומנים מפורסמים, ויש גם כאלה שעדיין לא פורסמו, כמו שאמרתי. אני חייב אבל להזכיר אחד מהרומנים האחרונים שארנס כותב, שלא נכלל בפנטגוניה, אבל שלפי דעתי הוא מצוין. הוא לא תורגם לעברית, אני מקווה שאני אולי אוכל לתרגם אותו בעתיד. הוא נקרא השוער, כן? אל פורטרו, דה דורמן. והוא מספר על איזשהו בחור קובני, ככה גם גולה, שמוצא עבודה של שוער בבניין במנהטן. אבל העניין עם הרומן הזה זה שגם הוא עושה איזשהו משחק מאוד יפה בין המציאותי לעל טבעי, כי בבניין הזה כל הדיירים הם מאוד זועפים, הם מאוד ממש מתייחסים רע לשוער, כן, כי הוא קובני, הוא כן זבל אנושי, אנחנו, כן, אנחנו האמריקאים, אנחנו, זה גם בניין של אנשים מאוד מאוד עשירים, אז זה ממש סנובים ומתייחסים אליו רע. אבל לכל דייר יש גם חיית מחמד. יש אחד שיש לו כלב, ויש אחד שיש לו טוקי, והחיות האלה פתאום מתחילות לדבר עם השוער, עם חואן, ומתחילות לתכנן איתו איזושהי תוכנית של לברוח לא רק מהבניין, לא רק ממנהטן, אלא אפילו מהמציאות. וזהו, אני לא אגיד יותר מזה, אבל זה אחד הרומנים המאוחרים ביותר שארנס כתב, ולפי דעתי הוא ממש לא פחות טוב מסלסטינו.
מעניין, וזה באמת גם מעלה את האמפתיה, שזה גם אלמנט, זאת אומרת, היעדר אמפתיה והאמפתיה שמוצאים בין, הוא מוצא בכלל עם, אתה אומר, יצורים לא מאמין שלא. אמפתיה בסלסטינו, אני רוצה לדבר על משהו שכשאני ואתה קראנו אותה, הצבעת על אלמנט שכבר אמרנו אותו, אבל אולי צריך לחזור ולחדד, הדואליות של בני המשפחה. כי סלסטינו, לפני השחר, צריך להגיד, יש את המספר, הילד, שצלסטינו הבן דוד, האמיתי או הלא אמיתי,
yeah.
יש את האמא, סבא וסבתא, יש עוד דמויות, זה, אבל זה הקאסט המקורי, בוא נגיד, והם, בעיקר אמא, סבא וסבתא, הם צד אחד מתעללים, רצחניים ממש, הם רוצחים אחד השני ואת המספר ואת צלסטינו בלי סוף, ומצד שני יש להם גם צדדים נעימים. אז איפה האמפתיה, איפה אתה רואה את האמפתיה מה זה בכלל לחקור אמפתיה בספרות?
כן, טוב, אני, אם תרצה, אפשר לקרוא קטע קצר מתוך סלסטינו, ואז אני אגדיר דרכו את האמפתיה, בעמוד 37, ככה שיש במקום הזה דברים נורא יפים. והאנשים האלה הם לא כל כך מכוערים, כמו שאומרים. אמא שלי עצמה, שלפעמים היא כל כך כועסת, יש רגעים שבהם היא אחרת. ואני עדיין זוכר שיום אחד, כשבאתי מהבאר עם שני דליים על הכתפיים, כשכבר כמעט הגעתי אל הבית, החלקתי ונפלתי. אז הייתי עצוב כל כך, שהדבר היחיד שיכולתי לעשות היה להתגלגל על השלולית הבוט שנוצרה על הקרקע ולהתחיל לבכות. ואמא שלי, שהסתכלה עליי דרך הדלת של המטבח, הלכה והתקרבה אליי ואמרתי לעצמי, עכשיו בטוח שהיא תחטיף לי. אבל היא לא עשתה את זה. אלא היא התכופפה מעל השלולית, והעבירה את היד על הראש שלי לאט לאט, כאילו רצתה ליישר לי את השיער, שהוא תמיד כל כך מבולגן שסבא אומר שאני נראה כמו מטטה הפוך. הייתי מופתע מאוד. הסתכלתי על אמא שלי ואני לא יודע, בגלל שעדיין היה מוקדם והיה הרבה ערפל, אבל נראה לי כאילו היא בוכה. מאז, כשאני נופל עם דלעי המים באמצע החצר, אני נשאר רגוע מאוד, מחכה לה. למרות שלפעמים אני טועה, ובמקום להעביר את היד על הראש שלי, מה שהיא מעבירה עליו זה מקל. אבל בכל מקרה אני כבר לא אוכל להוציא אותה מהזיכרון שלי בדיוק ככה. ואני תמיד מדמיין אותה קורעת לצידי בשלולית ומעבירה את היד על הראש שלי, בזמן שהעיניים שלה מתחילות לנצנץ ולנצנץ מבעד לערפל הסמיך שמכסה את כל המקומות האלה בבקרים. אז יש לנו פה סצנה שבה, כן, הילד המספר סוחב מים הביתה ונופל באמצע הדרך. עכשיו, הוא נופל, הוא מאוד, כן, יש פה איזשהו כאב על מה שקרה לו, ובמקום לקום הוא פשוט בוכה. כן, והבכי הזה הוא זה אקט ספונטני של צער, של מצוקה, של אכזבה, של כאב, והאימא יוצאת אליו. עכשיו, הוא חושב שהיא הולכת להרביץ לו, ובצדק, כי האימא היא מתעללת בו בלי הפסקה לאורך הרומן. אבל האימא, במקום להרביץ לו, קודם כל היא מלטפת אותו, ודבר שני, היא גם בוכה. היא בוכה כמו שהוא בוכה. עכשיו, האמפתיה, אפשר להגדיר אותה כיכולת שלנו, וגם של הרבה מינים אחרים, לא רק בני אדם, היכולת שלנו לזהות את הרגשות של האחר, את המצב הרגשי והנפשי שלו, ולהשתתף ברגשות האלה. זאת אומרת, לא רק להסתכל על אדם עצוב ולהבין, אוקיי, הוא עצוב, אלא גם להיות עצוב איתו. זאת אומרת, להרגיש עצב על ידי זה שאני רואה את העצב של הזולת. וכשהאימא רואה את הילד בוכה, אז היא מגיבה בבכי משלה. וזה ממש, זאת אמפתיה רגשית. זה להסתכל על הכאב של האחר ולהרגיש את אותו כאב בעצמך.
וזה משהו ש... זאת אומרת, אני אשאל את זה, למה זה, למה מעניין לחקור את זה בספרות או ספציפית בסלסטינו לפני השחר?
האמפתיה, אפשר לחקור אותה בכל מיני רמות. מה שאני תיארתי כרגע זה איזשהו ניתוח שדרכו אנחנו מבינים את היחסים הרגשיים בין הדמויות ביצירה. אבל העניין הוא שברגע שאנחנו מבינים את היחסים הרגשיים האלה בין הדמויות, אפשר להתחיל לייצר השערות לגבי היחס של הסופר למשל לדמויות, או לגבי היחס של הדמויות לקוראים. כי ברגע שיש איזושהי תקרית של אמפתיה או של חוסר אמפתיה ביצירה ספרותית, אנחנו כקוראים, אנחנו מאוד מופעלים מזה. זה לא דווקא אומר שאנחנו גם נחוש אמפתיה עם הדמויות, אבל יכול להיות שזה שם אותנו באותה נקודת התייחסות. כשאנחנו מסתכלים על דמות שהיא אמפתית או לא אמפתית כלפי דמות אחרת, שהיא בעצם משתתפת ברגשות של דמות או שהיא לא משתתפת בהן, הסוגיה בעצם עוברת אלינו כקוראים. מה אנחנו עכשיו היינו עושים במקום האימא? כי הילד בהתחלה הוא אומר שהוא מתפתל על הקרקע בגלל שהוא פשוט עצוב. אבל אחר כך הוא תחמן, הוא אומר אני כל הזמן אפול, ואז אימא שלי כל הזמן תבוא ותלטף אותי. אז איך הקורא ירגיש? פתאום הילד הזה הוא לא דווקא כן, תמים. יש לו, הוא גם רוצה לעורר אמפתיה בצורה אקטיבית. מה הקורא היה מרגיש במצב הזה? והשאלה הזאת היא בעצם גם שאלה על המערכת הרגשית שלנו. עד כמה האמפתיה שאנחנו מביעים או מנסים לעורר היא אותנטית? עד כמה אנחנו גם רוצים שיעזרו לנו, רוצים שילטפו אותנו? והספרות היא עוזרת לנו להתקרב לסוגיות האלה שנחקרות כיום על ידי הפסיכולוגיה ההתפתחותית, על ידי מדעי המוח, ולתת להם גם זווית מעניינת. עכשיו, אחד הדברים שהספרות יכולה לעשות, ושאולי המחקר הפסיכולוגי זה פחות, זה למשל העניין של אמפתיה למפלצת, ויש איזשהו קטע אחר בסלסטינו, שסלסטינו, סליחה, שהילד המספר פתאום רואה איזושהי מפלצת, אבל הוא לא מגיב אליה, כמו שאמורים להגיב למפלצת, אלא בצורה אחרת. זה בעמוד 86, לפני כמה זמן יצאתי מהחדר בשביל ללכת לשירותים. ובאמצע הדרך נתקלתי בעכבישה ענקית שהיה לראש של אישה ושבכתה נורא. אני ממש נבהלתי כשראיתי אותה. אבל כשראיתי שהיא בוכה, אמרתי לעצמי, זה בן אדם. והתקרבתי לאט לאט. מה את רוצה? אמרתי לה כמעט בלי לרעוד. ואז היא אמרה לי, מזיזה את כל הרגליים שלה. שתערוק את הילדים שלי. כבר שבוע שאני סוחבת אותם על הגב שלי והם כבר חודרים לי לתוך המעיים. הסתכלתי על הגב של העכבישה עם הראש של האישה, ויכולתי לראות קבוצה של עכבישונים בהמון גדלים, שזזו ללא הפסקה ונעצו בכעס את הרגליים שלהם בגב של האימא, שבכתה ובכתה בלי שיכלה לעשות שום דבר. אז קודם כל יש לנו פה את העניין של האמפתיה למפלצת. כן, הילד בהתחלה רואה איזושהי מפלצת, כן, עכבישה עם ראש, עם פרצוף של אישה, שזה גם מחזיר אותנו למיתוס של ארחנה, כן, של הטובה שאתנה הפכה לעכביש. ואז הוא רואה את המפלצת והוא נורא מפחד ממנה, כי זה דבר מפחיד לראות עכביש עם פרצוף של אדם, אבל הוא רואה שהעכבישה בוכה. ואז הוא אומר, רגע, אני מתקרב. ויש פה איזשהו אקט אמפתי, כי אם האימה, כן, האימה כלפי המפלצת, אימה כרגש שיש שאנחנו חווים ביום יום, וגם כרגש, גם כספרות אימה, אם האימה היא להתרחק ממושא האימה שלנו, אז אמפתיה זה להתקרב. אמפתיה זה לשאול מה קרה. אמפתיה זה להסתכל על אדם בוכה, וגם להרגיש רע, או לנסות לעזור לו. אז כאן אמפתיה למפלצת זה דבר מאוד מרכזי. וגם יש פה את העניין של האימא והילדים, עוד פעם. כי כשהילד מתקרב לאישה הכבישה ושואל אותה מה קרה, אז היא אומרת לו, הילדים שלי הם אוכלים אותי, הם אוכלים לי את הגב. וזה משקף בצורה מאוד מעניינת את היחס של הילד המספר לאימא שלו, שזה גם יחסים של אהבה ושנאה וחיבה ואלימות והכל ביחד.
כן, זה באמת נראה לי כר פורה באופן כללי, כאילו להסתכל על דרך הפריזמה הזאת, כי גם אתה יכול לבחון איך מייצרים אמפתיה, גם מתי היא לא מיוצרת, או מתי היא מיוצרת בקטע לא טוב, נגיד, אתה יודע, נבוקוב ולוליטה כל הזמן מתעקש לייצר אצלנו אמפתיה, זה כל המשחק, לייצר אמפתיה למישהו נוראי, ואז גם אפשר להסתכל על הסופר שמסתכל בצורה לא אמפתית, ובאמת, אני חושב שזה אפילו, זה גם אמפתיה וגם בכללי איך מייצרים רגש בספרות ואיך מנווטים, כי זה, לא יודע, הרי כתיבת רומן, אני חושב שג'ורג' פרק אמר, זה איזה פיתוי אינסופי, כל הזמן אנחנו מפתים את הקורא, או את הקוראת להמשיך ולקרוא, אני רוצה לשאול, לקראת סיום, קשה להגיד משהו, אנחנו קצת דיברנו על זה, וקשה להגיד, אתה יודע, משהו מכליל, אני משער, על הספרות הלטינו-אמריקאית כולה, וגם בתור מי שלא מכיר אותה יותר מדי, אתה יודע, קראתי בורחס, גבריאל גרסיה מרקז, לא הרבה מעבר לכך, אולי חוליו קורטאסר, איפה אתה היית ממקם את הרנס בתוך הספרות הזאת? כי אמרת על 100 שנים של בדידות ועל סלסטינו, הם יצאו באותה שנה, והם שני ספרים שלא פחות השפיעו, זאת אומרת, לא, אחד מהם לא השפיע יותר מהשני על הספרות. אז איפה הרנס נמצא בתוך הספרות הלטינו-אמריקאית והספרות העולמית בכלל?
הרנס בחייו, לצערי הרב, הוא לא זכה להרבה הכרה ולהרבה שבחים, לא כשהוא היה בתוך קובה ולא מחוץ לקובה. אבל לאחר שהוא נפטר, מהדורות של הספרים שלו התחילו לצאת גם בספרדית וגם בתרגום להרבה מאוד שפות אחרות, וכיום לשמחתי הרבה הוא מקבל את התהילה ואת החשיבות ואת הכבוד שדי נשללו ממנו בזמן שהוא היה בחיים. יש מבקרי ספרות שמדברים על פוסט בום. יש את הבום הלטינו-אמריקאי, ויש את הסופרים שלמרות שאומרים פוסט, חלקם גם כתבו לפני הבום, במהלך הבום ואחרי הבום, כמו הרנס. אז לאו דווקא פוסט מבחינת אחרי הבום הלטינו-אמריקאי, אלא כלהגיד, אוקיי, אז יש שורה של סופרים שהיה להם הרבה מאוד מזל, והם כרתו ברית עם שורה של מוציאים לאור מאוד חזקים, שמינפו אותם והפכו אותה ומתגו אותם כבום, והיו סופרים אחרים שהם היו פחות ברי מזל, אבל שהם כתבו ספרות לא פחות טובה. והרנס הוא אחד מהסופרים האלה. הוא נמצא שם ביחד עם סופרים כמו מנואל קוויג, הארגנטינאי, חואן חוסה סייר, אונטי באורוגוואי, סדרה של סופרים שזכו להרבה פחות הכרה, אבל שהיצירות שלהם היו לא פחות משמעותיות וחשובות, אבל שהמחקר הוא כן מחזיר להם את היוקרה שמגיעה להם, וגם גם הקוראים, גם קהל הקוראים שמתחיל להכיר יותר ויותר את הספרות האחרת הזאת של אמריקה הלטינית, שהרנס הוא אחד מהגדולים ביותר שלה.
כן, סייר הוא דוגמה נפלאה, אז קראנו את הבן החורג, אתה זוכר, ודיברנו עליו, זה באמת ספר מופתי, הייתי אומר, ויש הרגשה, ואני חושב אפשר לקבוע את זה כמעט כעובדה, סופרים וסופרות לטינו-אמריקאים אוהבים את האל-טיווי, אז נגיד אצל מרקז אומרים שזה ריאליזם מאגי, אולי אצל קורטסר, אבל אותי תמיד מעצבן שנגיד אומרים על בורחס שזה ריאליזם מאגי, כי זה נראה לי משהו אחר לגמרי, אבל עדיין יש את הפנטסטי, האל-טיווי, זה נכון? למה, מה המשיכה שם?
אז טוב, אז הריאליזם המאגי אמרנו שזה בעצם להסתכל על המציאות ולראות אותה כדבר מופלא, כדבר, כן, אל-טבעי. ויש את האפשרויות האחרות, שזה פשוט להכניס אלמנטים אל-טבעיים לספרות. אני לא יודע למה הסופרים הלטינו-אמריקאים כל כך אוהבים את הפנטסטי ואת המוזר ואת האל-טבעי בספרות שלהם. אבל אני כן יודע שזאת אחת הסיבות המרכזיות שבשלן אני אוהב מאוד את הספרות הזאת, וגם הרבה אנשים אחרים. אז השאלה היא למה, אולי בגלל שהאפשרות לקרוא ספרות כאסקפיזם בעצם מכפילה את עצמה, כן? והופכת את עצמה להרבה יותר חזקה כשאתה משתמש בכל הטווח של המציאות, גם דברים שלא קיימים בה, וזה חוזר למה שהרנס אמר, כן? אני לא רוצה לשקף ביצירה שלי מציאות אחת, הרנס אומר, אלא את כל המציאויות, או לפחות חלק מהן, ככה זה ממש ציטוט כמעט מדויק שלו. ולאהוב את האל-טבעי זה כמו לאהוב את הריאליסטי, כן? אבל זה לאו דווקא אחד על חשבון האחר, וזה נראה לי הדבר היפה בסלסטינו לפני השחר, שהאל-טבעי הוא לא בא על חשבון הריאליסטי, אלא הוא פשוט נמצא ביחד איתו, וככה אנחנו נהנים מכל מה שיש למציאות או לספרות להציע לנו, כשנגיד במציאות אנחנו לא יכולים ליהנות כן, משדים וממחשפות, אז במציאות אנחנו כן יכולים ליהנות ממנה, וזאת אולי המשיכה לאל-טבעי. לא כאלמנט מנוגד למציאותי ולריאליסטי, אלא כאלמנט שדווקא משלים אותו בצורה האולטימטיבית, ושבעצם הופך בתוך כך את המציאות לדבר הרבה יותר שלם ומעניין.
כן, וגם אם הרנס ממקם את תחילת הספרות באיליאדה, או לפחות זה אחד הכיוונים, אז ברור שהיצירות הראשונות הן פנטסטיות ואל-טבעיות, והם היו קוראים לזה אולי היום אנחנו, נראה לי, קוראים לזה מיתולוגיה, לא בטוח שה יוונים ידעו בדיוק שהם קוראים מיתולוגיה, או אני לא יודע, זה גם צריך לשאול את כל יווני ויווני כנראה. באחד המאמרים שלך ששלחת לי, יש שם, כי אמרת שהוא רוצה לייצג את כל המציאויות, ויש לו איזו התייחסות להרנס עצמו מרתקת לגבי זה, שבעצם אומרת, אני אקריא אותה, אבל אולי היא אומרת שבעצם האל-טבעי והמציאות הם לא כאלה, לפחות לא איך שאני גדלתי. הוא מתחיל, הוא מדבר על חואן רולפו, אבל בעצם מדבר גם על עצמו, והוא אומר, אנחנו חיים עם המתים, הם חלק מחיינו כמו המוות, בטבע הקובני הופעתם של מתים הייתה דבר נורמלי. לפעמים היו אלה בני משפחה או חברים מתים שחזרו, אבל לעתים גם הופיע באמצע הדרך אישה לבושה בלבן שאף אחד לא ידע מי היא. אפילו המסורת בדבר המחשפות שהסתובבו על גגות הבתים הייתה מאוד אופיינית לקובה. כל זה היה חלק מהמציאות, מחיי היום יום שלנו. זה בכלל לא היה עניין ספרותי. לכן, כשקראתי את רולפו, כל כך הזדהיתי איתו. בשבילי שום דבר מזה לא היה על טבעי, אלא משהו שהייתי רואה בכל יום. אז קודם כל זה מזכיר את רבי נחמן שפשוט רואה מתים, הוא מדווח על זה, הוא רואה מתים, יש לו סיפור שהוא הולך ויש איזה מישהו שסוחב עגלה, איזה יהודי שסוחב עגלה והחבר שלו, שוב זה דיווח אמיתי, זה לא סיפור, זה סיפור אמיתי במובן הזה, וחבר שלו שואל אותו מי זה האיש הזה, אז רבי נחמן אומר לו זה מישהו מת ואף אחד לא אמר לו, אז הוא ממשיך לעבוד ו מישהו צריך להגיד לו, ואני לא זוכר אפילו אם רבי נחמן אומר, ופה יש איזה משהו, אתה יודע, מדהים, יש אישה לבושה בלבן, שאף אחד לא ידע מי היא, זאת אומרת, אנשים רואים אותה, זה לא איזה, זה הזיה קולקטיבית, או אולי באמת, הם רואים את הרוחות שם, אני לא יודע, אולי יש להם איזה יכולות שאנחנו איבדנו, וזה לא עניין ספרותי, כמו שהוא אומר, זה הצהרה מדהימה, לא?
כן, טוב, זה אולי אפילו אפשר לקשר את זה לא רק לאמפתיה שיש בין הדמויות, אלא גם לתהליכים אמפתיים שיש בין סופר אחד לאחר. ואחת מהטענות שלי הן שבעצם ארנס לוקח את פדרו פרמו מאת חואן רולפו וכותב אותו מחדש בתוך סלסטינו לפני השחר, אבל הוא לא, הכתיבה מחדש היא לא רק תהליך מכני, היא לא רק תהליך של לקחת משפט מספר אחד, לערוך אותו קצת ולשים אותו בספר אחר. אלא היא גם תהליך שכרוך בהרבה מאוד מטענים רגשיים ובהרבה מאוד יכולות רגשיות וקוגניטיביות שדרכן, שבעצם סופר עושה בהם שימוש, שהוא עושה את תהליך הכתיבה מחדש. וכשארנס למשל לוקח את כל הדברים שקיימים כבר בפדרו פרמו, אם זה המפגש בין החיים למתים, אם זה השילוב בין השפה הגבוהה לשפה כן, לסלנג שאנחנו הזכרנו מקודם, לוקח את כל הגרעינים התמטיים והמבניים האלה ובעצם כותב אותם מחדש בספר שלו, לתהליך כזה רחב של כתיבה מחדש, אם אתה מסתכל עליו ברובד האמפתי שלו, אפשר להסתכל עליו כביטוי מאוד מתוחכם של ההיבט הקוגניטיבי של האמפתיה. אם מקודם דיברנו על ההיבט הרגשי של האמפתיה, לאמפתיה יש גם היבטים קוגניטיביים. ובפרט אפשר לדבר על perspective taking, כן, לקיחת עמדה, אפשר לתרגם את זה. זה תהליך שבו בעצם אדם מסתכל על אדם אחר, מנתח את, ככה בצורה מאוד מהירה, את הנסיבות, כן, של האירוע, ומנסה לדמיין איך האדם האחר הזה חושב. וכשארנס כותב מחדש את רולפו, הוא גם עושה את התהליך הזה. הוא אומר, רגע, איך רולפו חשב כשהוא כתב את זה ואת זה ואת זה, ודרך האמפתיה הקוגניטיבית הוא כותב מחדש את הספר, ובעצם מייצר את סלסטינו לפני השחר.
כן, יש גם אמפתיה של הזדהות, קצת כמו הכבישה עם הילדים, אז יש פה שני סופרים שהם, זאת אומרת, ארנס אומר, הוא כפרי כמוני, הוא חי בכפר, הוא חי, אנחנו אומרים בכפר זה לא בוסטן הגליל איפה שאני גדלתי מטר מבין אקו לנעריה, יש שני ערים גדולות יחסית, זה כפר שהוא מרוחק, אין ציוויליזציה, מודרני, זה משהו אחר לחלוטין, יש הרבה זמן לחשוב ולדמיין, ויש מכשפות, כאילו, זאת אומרת, מכשפות זה דבר קיים ואמיתי ויש קשר איתם, ו... כן, זה משהו שגם כאילו לי הוא מפר את ה... זאת אומרת, לא רק שהספר מפר את ה, נגיד, המעבר בין המוות לחיים, גם החיים של החיים המציאותיים של האנשים שהיו שם, כנראה יש איזה אלמנט הרבה יותר משוחרר, וכן, זה מיהודים יהודים תימנים למשל, שהם פשוט חיו והיו שדים ומסתובבים ו... הכפריים, ולא רק הם כמובן, זה בכל המיתולוגיות, כנראה שזה משהו אוניברסלי במובן הזה. טוב, אז אני מסיים כל שיחה עם בקשה להמלצות. אז כבר אמרת לנו, ואני קורא מפה לכל ההוצאות, או לאלה שיוציאו את ארנס ולהטיל עליך לתרגם את השוער. אני הפתעת אותי, כי אני חשבתי שאתה תרצה את עולם ההזיה.
אני גם רוצה את עולם ההזיה, כן. אני רוצה לתרגם את כל ארנס מבחינתי. אם אני אוכל לתרגם את כולה, אני מוכן להשקיע בזה את המעט שנשאר לי לחיות על הכיפק.
מעט, אתה לא כזה. זה...
מעט יחסית למה שיש לתרגם.
כן, נכון. אז תמליץ לנו על...
הזכרנו את סלסטינו לפני השחר, וחשוב כמובן להזכיר שהתרגום נוצר על ידי אורי בן דוד, ובהדרכתה של פרופסור רות פיין, מורתי ורבתי מהאוניברסיטה העברית, שאני חייב לה הכל. יש גם את לפני שירד הלילה, שגם הזכרת, שתורגם על ידי רמי סערי, ואלה בהחלט התחלות מצוינות בשביל הרנס. לגבי כתיבה מחדש, אני יכול להמליץ על ספרו של מייקל ג'רלי, Refiguring Authority, זה ספר שמדבר על כתיבה מחדש בדון קיחוטה שאנחנו הזכרנו מקודם. ולגבי אמפתיה אני יכול להמליץ על הספר בעברית שאני תרמתי מאמר בשבילו שנקרא אני הוא, כן, אמפתיה בהיסטוריה בחברה ובתרבות, שיצא בהוצאת מגנס בשנה שעברה.
מגניב. וסופרים, זאת אומרת עכשיו אתה סיימת את הדוקטורט, אתה כבר דוקטור, עכשיו מה אתה חוקר? ממשיך עם ארנס או...
יש כיוונים חדשים שאני גם יכול להמליץ עליהם בשמחה. אחד מהם זה הסופרת הארגנטינאית מריאנה אנריקס, שכן תורגמה יפה יחסית לעברית. יש את הספר של הדברים שאיבדנו באש, שהוא תורגם לעברית ושאני ממליץ עליו בחום, ושגם שם יש ככה מפלצות ויש גם אמפתיה למפלצות. ואני גם, טוב, אני גם עכשיו עובד עוד טיפה על חואן רולפו, אבל מכיוונים אחרים. חואן רולפו, כן, אפשר בהחלט להמליץ על התרגום של רמי סהרי לפדרו פרמו. אני יכול בהחלט להמליץ, טוב, על אחת מהמשוררות האהובות עליי ביותר, אלחנדרה פיסרניק, שתורגמה בארץ יפה על ידי טן ניצן. כמובן שיש עוד הרבה ממנה לתרגם. למי שדובר ספרדית או גם שיכול לקרוא באנגלית, אני מאוד ממליץ לקרוא את היומנים שלה דווקא, ולאו דווקא את השירה שלה, שהם מאוד פואטים לא פחות מאשר השירים.
כן, אני קראתי רק, זאת אומרת, אני חושב שתורגם לעברית, תורגמו לעברית רק עמודים ספורים מהיומנים שלה, וזה הספיק כדי, וואו, לתפוס אותי על איזה אהבה לאיזה סטודנט בפריז, לא יודע, יש שם איזה משהו, איזה יכולת באמת מדהימה. וגם, שוב, על טבעי, כל הזמן עם על טבעי הזה, זה, אני אוהב, כן?
גם אני.
אני מאוד. טוב, אז אופק, תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, היה לי לעונג.
ובהזדמנות אני אגיד שתודה לך באופן כללי, לא רק שהכרת לי את הרנס, גם הכרת לי קודם כל את אבינו, דיברת על מורתך, רבתך, אז המורה והאב הרוחני של שנינו הנוסף, אני חושב שזה חורחה לואיס בורחס, ולא סתם הפודקאסט הזה נקרא ספריית בבל, שם אחד הסיפורים המדהימים שלו, וזהו, היה לי ממש כיף.
גם לי, גם לי. הרנס אמר על בורחס שהוא תמיד כתב שירה. אפילו כשהוא כתב ספרות, הוא כתב שירה. וזה, עם זה אני מסיים, וככה, המון המון תודה על השיחה שמאוד נהניתי ממנה.